ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יש רגע אחד בסדרה הלומים שבו נומי עוזבת את הבית ונוסעת לתל אביב. אבנר, בעלה שמשחק יניב ביטון, חוזר הביתה, מוצא את הבית ריק, לוקח את הנעליים שלה ומתחיל לצחצח אותה. הרגע הזה אולי פחות סיפורי, אבל מפוצץ ברגש. מאותם רגעים שבלי דיאלוג אפשר להביט על השחקן מעבר לסצנה ולדמיין מה הוא חושב, מה הוא מרגיש. ויש לו מעט כאלה בעלומים. שלום לתאופיק אבו וייל.
שלום.
שלום ליניב ביטון.
שלום.
תאופיק הוא במאי ותסריטאי בסדרה עלומים, הוא היה במאי ותסריטאי בסדרה הנערים, תסריטאי ובמאי באטש צימאון שזכה בפסטיבל קאן בפרס המבקרים, היה במאי של הסרט רכבת החופש שזכה בפרס הסרט הקצר בפסטיבל חיפה. יניב ביטון, שחקן, קומיקאי, היהודים באים, ארץ נהדרת, תיאטרון בית לסין, שיחק בסרט תל אביב על האש, שזכה במספר פרסים, זוכה פרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה. ואני אורן אהרוני, ואתם בעוד פרק של עלומים. התחלתי עם הסצנה של צחצוח הנעליים, שהיא לא הסצנה הכי חשובה בסדרה, אבל יש בה משהו כל כך נוגע ללב, ויניב אפילו בכית בה, בלי להתכוון, נכון?
ככה יצא. ככה יצא. האמת שדיברנו על על הסצנה הזאת, איכשהו יצא שדיברנו עליה הרבה לפני, תוך כדי בכלל לא. זאת אומרת שכבר צילמנו אותה, לא היה צריך לדבר הרבה, אבל זה היה רגע שלתאופיק היה מאוד חשוב ומסמל משהו במערכת היחסים הזאת, מאוד סימבולי ומאוד מטאפורי כאילו לכל המצב. שהייתי קורא לזה רגע השפל של אבנר, של הדמות בעצם, שהוא יושב לבד עם עצמו, בלי אשתו בהיריון שעזבה, עתיק בכלל איפה התקדם, גם בעבודה או לא בזון שלו, והנעליים האלה, תביא כל הזמן אמר לי, זה כמו הסיפור של צ'כוב עם העגלון והסוס, שהוא מנסה לספר כל היום לאנשים את אשר על יבור, שהבן שלו מת והבן שלו מת, ואף אחד לא מקשיב לו כי כולם טרודים בעניינים שלהם, ובסוף היום היחיד שמקשיב לו זה הסוס. אליו הוא מדבר. אז אומר לי, זה הסוס, זה הסצנה של הסוס של צ'כוב.
הנעליים.
הנעליים, כן, שבעצם בצחצוח הזה, זה, יש הכל.
וגם לך זה היה מאוד חשוב, נכון?
כן, זה היה, כאילו, זה מהרגעים כאלה שאתה בונה סיפור, כאילו, כל הזמן אתה מחפש רגעים כאלה שהם לא מקדמי עלילה, כאילו, שאתה יכול להגיע לרגע כזה של קסם, שבדרך כלל יכול לקרות לסופרים, שאתה מגיע לאיזה רגע מזוקק של הדמות, שאתה מבין הרבה מעבר, מבין רובדים של המצב הנפשי של הדמות, אתה יכול לחדור לעומק הנפשי שלו, בלי להגיד הרבה, או בלי אפילו בצנה הזאת ספציפית, בלי דיאלוג, וזה היה כאילו אחד הרגעים, כן, שאהובים עליי בסדרה.
כי זה היה חשוב לך גם, נכון? כלומר, הבעות הפנים של השחקנים, להיכנס לדקויות האלה של כל אחד, מה הוא מרגיש באותו רגע, לראות את זה גם על הפרצוף שלו?
לגמרי, כן, כי זה כל אחד, זה טעם אישי, אבל זה מה שאני הכי אוהב, כי אני אוהב משחק מינימלי שנותן לך לצופה לחדור לכל הבעות הפנים, לכל הרגש של השחקן. אני פחות אוהב ששחקן מנופף בידיים שהוא מדבר, שעושה הרבה פרצופים, כי זה בשבילי זה יכול לייצר רע, שאתה לא מסתכל, אתה לא מרוכז בתוך העיניים, שזה גם בשבילי זה סוג, אפילו זה כמו סוג של תפילה, אתה כאילו באיזה מצב עם עצמך, כאילו שאתה משחק, שאתה בתוך הדמות, שאתה בתוך הצנה, אתה במצב עם עצמך, אתה כאילו כמו קשר שלך עכשיו לאלוהים. אז אתה מאוד רגוע, מאוד נינוח, והכלים שלך, כאילו הכלים שלך לעבודה, זה העיניים שלך, זה השפתיים שלך, זה הלשון שלך, וזה בעיניי הכי חזק.
אתם גם הרגשתם את זה?
איך אפשר שלא? בטח שהרגשנו, כי התשומת לב של תאופיק למשחק הוא מהכי גבוהים שאני ראיתי. זאת אומרת, יש הרבה סוגים של במאים וסוגים שאנחנו אוהבים ולא אוהבים, אתה יודע, יש הרבה, אנחנו עובדים עם הרבה אנשים. בדרך כלל לא נכנסים לדקויות משחקיות, רוב הבמאים יגידו לך יותר מהר, יותר לאט, קצב, קצת רגש, קצת פה, קצת שם. ופתאום אתה רואה שתאופיק כאילו שהוא עם המוניטור שלו, הפרטי, מסתכל במסך, הוא לא מסתכל על תאורה, הוא לא מסתכל, זה לא מעניין אותו. הוא מסתכל עליך ועל המשחק. אז בהתחלה יכול להיות מזה משהו מאוד... למי שלא רגיל, משהו משתק קצת, כי אתה, יש איזו מודעות, פתאום הוא היה יכול להעיר על בליעת רוק, שהיא לא במקום, או לשון, או מבט, וזה דברים שאנחנו לא כל כך רגילים. אז בהתחלה יש אולי אובר מודעות, שהיא קצת יכולה להבהיל. אבל בהמשך, וזה אני יודע גם משאר החברים, יש בזה משהו ממכר, בזה שמישהו כל עצומת לב עליך, וזה מרגיע. אני הרגשתי רגוע דווקא, הפוך. כאילו, הרגשתי שאני רגוע, שאני בידיים טובות, ושיש מישהו שמנקה את הדברים שלנו. אתה יודע, יש דברים שאנחנו עושים בתור שחקנים, והם כבר חלק מהמניירות שלנו, אפילו בלי שאנחנו שמים לב. מבטים, צורה שמסתכלים, צורה שמנגנים את הטקסט, והדרישה שתופיק לאיזה ניקיון, זה בהתחלה מאוד מאוד קשה, כי אתה אומר, רגע, מה, אז מה, לא, אני לא משחק, כאילו, מה אני עושה? אסור לי, אני לא מרציס את הראש יותר מדי, אני לא מלופף בידיים, אני לא מנגן את הטקסט.
מה, זה עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, עד ש...
עד שיוצא טוב. עד שיוצא טוב, כן, זה גלאי אמת וזיוף, כאילו, רואה זיוף, מה לעשות? ואני, לי זה היה מוזר אולי בהתחלה, אבל אחר כך פשוט התאהבתי בזה, יש בזה, זה משהו משחרר בזה שאני לא... צריך לדחוף את הסצנה עם איזו תנופה, אלא פשוט להיות. שזה קל אולי להגיד וקשה לבצע, אבל ברגע שאתה שם זה פשוט יוצא.
עכשיו בואו נדבר קצת על הרקע שלכם והחיבור לסדרה. ואני יודע, טוב, שהמושג הזה קצת קשה לך.
איזה מושג?
של נער במצוקה.
נער בסיכון.
נער
כן.
בסיכון.
כאילו, להיות בן אדם, בעצם העניין להיות בן אדם, אתה בסיכון.
מעצם היותך אדם.
מעצם היותך אדם. יש בזה קצת, אני בעיניי, בשבילי זה, המושג הזה קצת, יש בו זה משהו מתנשא, אני יודע שמשתמשים בזה, מה זה נער, נער בסיכון, אני יודע שהעולם מתחלק לאנשים שיש להם ואנשים שאין להם. אני מעדיף להגיד שזה אנשים שנולדו בחוסר אמצעים, בדלות אמצעים שאין להם. העולם ככה מתחלק, יש אלה ש... יש להם יותר כסף, יותר אמצעים, ויש אנשים שיש להם פחות, וזה אנשים שנולדים עם פחות אפשרויות, או פחות אמצעים מאחרים, ובתנאי חיים שהם כאילו נקודות פתיחה בחיים שהרבה יותר קשות, צריכים להתאמץ הרבה יותר. אני יכול להגיד, כאילו, אולי אני יכול להעיד על עצמי, שאני באתי במקום כזה, אני גדלתי באום אל-פחם, משפחה מרובת ילדים, אני הכי קטן, 10 אחים, גדלתי משפחה ענייה, מה שנחשב, אמא מפרנסת, בלי אבס, כאילו, המקום הזה כל כך מוכר לי, שאני יודע כאילו איזה אנרגיות בתור ילד, בתור נער, לגדול ככה, איזה אנרגיות אתה צריך לגייס, לשוף, כדי כאילו לצאת לעולם, כי הכי קל, אתה תהיה או פועל בניין, או שאתה תהיה פושע, או שאתה סתם מישהו ירוג אותך.
איזה תלמיד היית?
אני הייתי תלמיד מצטיין, הייתי תלמיד טוב.
היית טוב.
אבל מתישהו דווקא הבית ספר שעמם אותי, כאילו השתעמדתי מבית ספר ונשרתי מתיכון אחרי כיתה י' והסתובבתי בתור נער כזה, הייתי עבוד תקופה, ובסוף הבנתי שבלי בגרות אני לא אוכל, כאילו זה הכלי הכי חשוב שלך בחיים, אז הלכתי, עשיתי בגרות אקסטרני לבד.
אבל מה אתה צריך כדי להצליח? כלומר, איך אתה צריך להגיע לתובנה כזאת בתור נער, שבדרך כלל נער, אתה יודע, נגיד במצב שלך, עזב את הלימודים, אין לו מישהו ממש יבוא וידחוף אותו ויגיד לו, אתה חייב ללמוד, אתה חייב ללמוד.
אני מבין מה שאתה אומר, לפי דעת, אתה צריך פשוט, או שאתה נולד עם זה, או שאתה צריך, אני מאמין שאדם בחיים האלה צריך אימא. כאילו לא צריך כל כך אבא, אימא. אז היה לי אימא, אימא מאוד חזקה, וזהו, יכול להיות שזה מאימא.
ואתה גם עבדת עם נוער נושר, נכון?
כן, אני גם קצת כמו תאופיק פחות אוהב את המושג נוער בסיכון, כי זה מושג חיצוני להם, כאילו זה סיכון לחברה, זה סיכון למי הסיכון פה. אבל כן, עבדתי להבדיל, זה בבית ספר שנקרא בית ספר מוזות ביפו, שזה בית ספר תיכון לאומניות, לנוער שנשר ממערכת הלימודים הרגילה, וזה יכול להיות אלף סיבות שאנשים נושרים. אז הכרתי את התופעה הזאת של נשירה, והכרתי את הסוג קשר הזה שיש בבית ספר, מהסוג הזה קצת כמו שיש בבית ספר בסדרה שלנו, שרואים אצל גאולה ואצל נומי, מה שהיניב, הדמות של יהודה לוי בא ואומר, מה זה הבית ספר הזוי הזה? בן אדם לא מגיע, הולכים אליו הביתה? כן. זה המקומות האלה, זה קבוצות מאוד מאוד קטנות של 10 תלמידים בכיתה, וההבדל ממערכת הלימודים הרגילה זה שרואים אותך כל הזמן, שזה בעצם הדבר שאתה מרגיש שחסר לרוב הילדים האלה. לא רואים אותם, מאלף סיבות, חלק זה בבית, שיש בית חלש, חלק, כל אחד וסיבותיו הוא, ופתאום אתה במקום שרואים אותך כל הזמן, ואתה לא יכול לנשור ולהיעלם, זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לשיעור, מתקשרים אליך אס-אמס, באים אליך, דופקים בדלת, כמה פעמים יצא לי לבגרויות שלא הגיעו, כל מיני דברים כאלה, והייתי צריך ללכת ולהביא, זה... אז אני מכיר את סוג המערכת יחסים הזאת, שהיא מאוד מאוד מורכבת, יש בה אהבה מאוד גדולה, שתמיד בלימוד יש, אמור להיות אהבה, אתה יודע, סוקרטס וכל זה תמיד אמר שיש בזה יחסים של אהבה במורה ותלמיד, איזה בעלות, איזה הורות, מה שרואים אצל נומי, הפוך מאבנר, כן, אבל נומי מאמינה בהם, רוצה להציל אותם, יש את הדבר הזה שאתה אומר, אני אציל, אני יוציא את זה מזה, אמונה בבן אדם.
והניסיון חיים שלכם, גם מול הילדים האלה וגם שלך אולי באופן אישי, זה משהו שעזר לכם לייצר את הדמויות האלה או לבנות אותם?
לאבנר...
להבין אותם אולי יותר?
לאבנר זה פחות עזר לי, כי אבנר הוא בסיטואציה אחרת. זאת אומרת, הוא לא... אני חושב שזה הקונפליקט הגדול בין אבנר לנומי בעבודה שמגיעה הביתה. הרי הם זוג... טוב בסך הכל, אמרנו, גם דיברנו על זה הרבה בינינו, יש להם בסיס מאוד מאוד חזק של אהבה, של כבוד הדדי, והם מביאים את העבודה הביתה. זאת אומרת, הוא מביא את שלו, היא מביאה את שלה, וההתנגשות הזאת היא לא סתם, זה לא מסתדר, מביאים את העבודה. זה שתי תפיסות עולם. כי היא כן מאמינה שאפשר לשנות אותם, היא כן מאמינה בטוב שלהם. אצל אבנר זה לא קיים, אם הוא היה יכול היה סוגר את הבית ספר, מעיף אותם כבינימט, הם יתרד, אין סיכוי, הם יהיו עבריינים, אולי אושר נוגע לליבו בזה שיש פה איזה תקווה שהוא נקלע, אבל בגדול הם עבריינים, הם יהיו עבריינים וככה הוא מתייחס אליהם, זה הראיית עולם שדרכה הוא מסתכל עליהם. אז זה פחות התקשר לי לתקופה שאני לימדתי, זה כן, כשראיתי את הסצנות בבית ספר של נומי ושל גאולה וזה, אז זה יותר התחבר לי לתקופה ההיא.
ואצלך זה גם חיבר אותך גם יותר לדמויות של שלושת הנערים, נכון?
כן, קודם כל החיבור שלי לפרויקט הזה, לסדרה, זה היה דרך הנערים, כי התחברתי אליהם כי אני מכיר אותם, כי כל דמות שם יש בה חלק ממני, והנערים האלה, כל אחד מהם הוא חלק ממני.
אנחנו מדברים על מנחם, על אושר.
על אושר, מנחם, ינון, וסה, כאילו כל אחד מהנערים הוא בעצם... סוג מסוים ממני או מהחברים שלי או מהסביבה שגדלתי בה, אני מכיר אותם, אני מכיר את האנשים האלה, אבל זה לא עניין של אחד לאחד, זה כאילו זה לייצר השראה, כי בסופו של דבר האתגר הכי גדול זה כביכול, זה נערים שהם פושטקים, עבריינים, אלימים, ומה שהכי ריתק אותי זה למצוא את הרגעים הכי אנושיים שלהם, כאילו זה נערים ש... אתה מסתכל עליהם, אתה מפחד מהם, אתה לא רוצה להתקרב אליהם, אבל בסופו של דבר הלב שלהם נמצא במקום הנכון. שזה מה שריתק אותי כל הזמן למצוא את הקונטרסט הזה בתוך הדמויות, שזה...
להפוך אותם לא רק לא לדמויות צנועות, אלא לדמויות שאפשר להתחבר
אליהם. לגמרי לא, אתה יודע, בשבילי זה, כן, דמויות שהן אלימות, גזעניות, כביכול, באופן שטחי, כאילו זה ההגדרות שלהם שאתה אמור לסלוד מהם, אבל בשבילי האתגר הכי גדול להפוך אותם לדמויות נאהבות, כאילו לבוא אליהם בגישה הכי אנושית שיש, כי זה בעיניי האתגר הכי גדול לעשות את הסדרה הזאת, שאמרתי לעצמי שהתחברתי לחומרים האלה, אמרתי לעצמי, הנערים האלה מגיעים להם חמלה וחסד, אפילו מישהו כמו מנחם, כביכול, כאילו הוא הרע שמגיעים לו חמלה וחסד, זה היה בשבילי האתגר הכי גדול גם.
אני הרגשתי את זה גם בגישה לאבנר, כי היו כל מיני גרסאות לפני. וזה הרגשתי שכל הזמן חשוב לתופיק, כאילו שגם אבנר הוא קל מאוד לעשות אותו הרע. זאת אומרת, אם אתה מסתכל אתה יודע, תפיסת עולם אמריקאית כזאת מאוד לינארית של טובים ורעים, אז הוא היה מהרע. גזען, מאשים טעו ישר, עם אשתו, משקר קצת, זה... וזה היה לנו מאוד חשוב כל הזמן לא להציג אותו ככזה, להציג גם את גם אצלו יש מורכבות. מה זה הגזענות שלו? הגזענות שלו זה, זה פחד, שינינו גם את הדברים, וזה שהוא הרבה דברים עושה, שזאת הטרגדיה, הוא עושה דברים בלי לדעת שהוא מוביל לאסון. אני לא יודע מתי זה ישודר ביחס לסדרה, אז אני לא רוצה על הפרטים, אבל גם הוא, אני לא הרגשתי, אבל בכלל לא הלכתי לכיוון שאני משחק מישהו רע, אין דבר כזה בכלל, זה לא גם לא בתפיסת עולם שלי, גם לא בתפיסת עולם של תאופיק, אז
נכון, זה בדיוק, כאילו אין דמויות של רע טוטלי או טוב טוטלי, אני לא מאמין בזה, גם זה כאילו זה לא מרגש, זה לא אמיתי, אז בסופו של דבר כל הדמויות, כאילו גם הנה ספציפית הדמות של אבנר, שהוא הדמות בשבילי, הוא הדמות הכי טרגית בסדרה.
כי?
הדמות הכי טרגית, כי בסופו של דבר הוא בא לעשות את הדבר הנכון, הוא כחוקר בא לגלות האמת. יש פשע, הוא בא לעשות את הדבר הנכון לגלות את האמת. והוא בעצם, בלי להיות מודע לזה, יוצר טרגדיה. ואפילו, הוא לא יודע למה הטרגדיה הזאת קרתה. עד סוף הסדרה, הוא לא יודע, כאילו, לא נותנים לו אפילו את האינפורמציה הזאת. זאת אומרת, הכי בסיסי של גיבור, דמות, בא לעשות את הדבר הנכון מבחינתו, לפצח פשע, למצוא מי הנס, והוא, בלי להיות, בלי להתכוון, בלי להיות מודע לזה, הוא מייצר טרגדיה של מישהו אחר, שזה מאיים על היחסים האישיים שלו עם אשתו, שברגע מסוים אפילו עוזבת אותו, שהיא בהיריון, על הילד, כאילו על ממש מערער, כמו רעידת אדמת כל החיים האישיים שלו, בלי בכלל להיות מודע למה זה קרה, כאילו שזה בשבילי הופך אותו לדמות טרגית, כאילו קלאסית טרגית, אבל כל דמות, גם בסדרה, כל דמות יש בה איזה, כי בעיניי הדרמה הכי, שאני הכי מתחבר אליה, הדרמה שהכי מזוקקת בעיניי, זה טרגדיה. וכל דמות שם בסדרה, יש בה אלמנט טרגי. כאילו כל דמות שבעצם עושה משהו שמכאיב לה בסופו של דבר. מקבלת החלטה או צריכה לבחור או לעשות בחירה, והבחירה הזאת, בעצם אפילו אם היא נכונה מבחינתם, היא תמיד תגרום לו לשלם מחיר, תמיד תגרום לו לכאב.
ואצלך זה היה גם בסיפור עם מחיקת הוואטסאפ.
נכון. גם זה כל כך אנושי, אני כל כך התחברתי לזה, כלומר, לא חושב על זה באותו רגע יותר מדי, זה הדבר הראשון, אני חושב אפילו משהו אכזרי בזה, בסצנה הזאת שכאילו דבר ראשון או שני אחרי שהוא רואה, שהוא התאבד, הוא מוחק את ההודעה לאשתו. עכשיו זה כל כך אנושי. לעשות את הדבר הזה, ולכאורה זה דבר קטן. אוקיי, בסדר, אני אדבר איתה על זה אחר כך, ואני זה, והוא. הדבר הזה, הוא משלם עליו מחיר מטורף איתה, מבחינת האמון, מבחינת זה של כמה הוא מסתיר את זה, וכמה הוא מתנצל לזה אחר כך, זה גם לא עוזר לו. וזו טעות כל כך קטנה, וכל כך מובנת ואנושית, ויחד עם זה, זה טעות.
מה הקסם או הדבר המיוחד בסדרה הזאת מבחינתכם, אולי בהשוואה גם לפרויקטים שעשיתם בעבר?
הקסם? הקסם זה הדמויות שמובלות את הסדרה, זה הקסם. כאילו כל סדרה, כל פרויקט, זה אתה בורא עולם. כאילו יש את ההבדל הזה בין שיש לך חזון, שהוא מתחיל באיזה רעיונות, אתה מביא אותו לנייר, אבל בסופו של דבר צריך לגלם אותו על המסך. אז בעיניי, ברגע שיש לך דמויות שסוחפות אותך, אכפת לך מהם, אתה רוצה לראות אותם, אתה רוצה לדעת מה קורה איתם ספציפית, אז זה הקסם של הסדרה. בעיניי, הקסם של הסדרה זה הדמויות שמובילות אותה. זה גם אבנר, נעמי, יניב, שזה יהודה לוי, זה מנחם, אושר, ינון, וואסה.
ויניב, אתה מבחינתך אתה לא עושה הרבה דרמות, נכון?
פחות.
יותר קומדיות, ואיך זה היה לשחק תפקיד דרמטי?
לקח זמן להתרגל, זה אני חייב להגיד, שיש איזה, בגלל ההרגל לשחק הרבה בקומדיות, הרבה במערכונים, אז זה כמו שריר, זה כמו שריר שאני מאמן אותו, ויש לי כבר בראש, דיברתי על זה הרבה עם שני, כי שנינו כאילו הם מאותו תחום, יש איזה מטרונום פנימי שהוא של קומדיה. אתה מחויב, וכבר זה אצלנו בתוך הגוף, אתה מחויב לבדיחה, אתה מחויב לקצב, אתה מחויב למוזיקה, מוזיקה מאוד ברורה כאילו, שזה נמצא בנו אפילו בלי שנשים לב. ופתאום יש משהו שהוא אחר, זה לנגן יצירה אחרת לגמרי. זה כמו במוזיקה קלאסית, פתאום יש זמן עד שזה נכנס, צריך לנשום לתוך הדבר, ולא להיבהל מזה. זה, אני חושב, המשימה, שזה לקח זמן להתרגל אולי, אבל לא להיבהל פתאום נשימה שהיא אחרת, אין מחויבות לקצב, לבדיחה שצריכה להגיע. בהתחלה זה היה מוזר, אחרי זה אמרתי, זה בעצם כיף.
ולעבוד עם שחקנים שמגיעים מהעולם הזה?
זה בשבילי המאתגר, כי אני יכול להגיד שהבחירה הראשונה שלי היה, של, כאילו השחקן הראשון שידעתי שזה מה שיהיה, זה ניב ביטון, לאבנר, עוד לפני ש... אפילו לפני שעשיתי לו אודישן, אבל זה הייתה, היה בתחושת בטן שלי.
כי
קודם כל ריתק אותי שהוא, כשאני מכיר אותו כקומיקאי, ואני יודע שהוא מאוד מוכשר, וזה ריתק אותי להביא את הכישרון הזה לתוך הדרמה.
ידעת את זה שהיית הבחירה?
הוא גילה לי את זה אחר כך. כשבאתי לאודישן לא ידעתי.
אבל בעלי, כאילו עשיתי אודישן לעוד שחקנים, אבל בעלי, כאילו אתה יודע, זה לא מדע מדויק, אבל בתחושת בטן שלי, זה שידעתי שזה הדמות שאני חושב עליה, וזה היה כאילו, בשבילי זה היה בנקר, סוג של משהו שגם חיפשתי גם בשבילי, אתה יודע, אתגר, משהו שירתק אותי, להסתכל עליו שהוא מאוד מוכשר, הוא שחקן קומי מאוד מוכשר, הוא מצחיק, יש לו יכולות כאילו וירטואוזיות, ואתה אומר, אוקיי, היכולות הוירטואוזיות האלה, איך אני יכול לגרום לו להביא אותם לתוך הדרמה? כאילו, מה שהוא דיבר על זה לנקות, אבל מה זה לנקות? זה לאפיין דמות, זה לדייק דמות, זה להביא אותו, והוא לא דמות גנרית. הוא דמות מאוד ספציפית, שמדברת באופן ספציפי, שיש לה תנועות מאוד ספציפיות, יש לו הליכה מאוד ספציפית, כאילו, להביא את הדבר הזה לתוך דרמה, ושזה יהיה דמות אמיתית, שאתה מאמין לה, וגם אותו דבר עם שני כהן, שהיא גם, היא גם שחקנית כל כך מגוונת ומוכשרת, אבל גם זה היה חלק מה... כאילו, כל שחקן בדרך כלל, אני, כאילו, כבמה, אתה צריך להתאים את עצמך לשחקן, כי שחקנים זה כל אחד עם נפש אחרת, עם אישיות אחרת, אז אתה כל הזמן מחפש להכיר אותו, להכיר את השחקן, ולהתאים את עצמך, ובשביל לתת לו את הכלים הנכונים, כאילו, לא מה שנקרא, לדעת, להדריך אותו, שיסמוך עליך בעיניים עברות, כאילו, שאתה מדריך אותו למקום הנכון.
ויש סצנה שנדבר עליה עכשיו, שזאת הסצנה שאתה מגלה שנעמי עברה אונס. זה לא היה לך פשוט.
שוב, מה זה לא פשוט? מבחינת משחק זה לא מסובך לי משחקית או משהו, אבל יש איזה רגעים שבאמת הפער בין איך שאני הייתי נוהג לו הייתי בסצנה הזאת לבין הבן אדם הזה, שלא הייתי קורא לזה קשה, אפילו יש בזה חדווה כאילו בלשחק משהו, כי זה כל כך שונה מאיך שאני הייתי מגיב. אני מדבר על הסצנה כמשהו...
מתחקר אותו.
כן, לא הפעם הראשונה שהוא שומע את זה, שאז הוא בעיקר בשוק ולא מגיב, אלא חוזר אחר כך מעבודה ומביא את הכלים מהעבודה של חקירה מאוד מאוד קרה, רוצה את כל הפרטים, כאילו איזה מין התעלמות מהמצב הנפשי שלה עכשיו, הוא לא בשבילה עכשיו, הוא חייב את זה לעצמו. וזה, אני הייתי חייב להצדיק לעצמי את זה כל הזמן, בשביל לשחק את זה טוב, בשביל להבין את ה... את המצב הרגשי שלו, את המוטיבציה שלו, ופתרתי לי את זה, אתה יודע, זה הכל מונולוגים שלי עם עצמי, שאני לא משתף באף אחד, שקודם כל זה עם המון אהבה. בשביל להישאר איתה, מאוד אוהב אותה. ובשביל להישאר איתה, הוא חייב לעבור את החקירה הזאת, הוא חייב שהיא תיתן לו את התשובות האלה, ובאותם רגעים, כן, הוא עכשיו צריך את התשובות, והוא מסתכל באמת על עצמו, הוא לא באמפתיה אליה ולחוויה שלה, הוא חייב את זה, אחרי זה אני אעבור את זה. ברגע שיהיה לי את התשובות, ברגע שאני אקבל את הזה, אני אמשיך ואני אהיה איתך. אבל אני חייב לפני זה לדעת. וזה יוצא, כשמסתכלים בחוץ, זה מאוד לא אמפתי, כאילו, והאכזרי. היא במצב, היא לא הלכה לעבודה, היא שוכבת בבית במיטה, בכתה בטח כל היום או משהו, ובן אדם בא ואומר, תעני לי. אומרת לו, כן, זה מה שאתה עושה עכשיו? כן, זה מה שאני עושה. וממשיך, דוח למטרה בשאלות. מי זה היה? מה זה היה? למה לא אמרת? למה לא סיפרת? למה... וזה פתאום התנגשות כזאת, כמו אבנר של העבודה לאבנר של הבית. פתאום זה הכלים כמו של חוקר, שלא לא מוותר.
סיפור הזה, זה שיעור בתסריטאות, כי אף פעם סיפורי רקע לא עובדים בדרמה. זה כאילו סיפור רקע שזה אינפורמציה על הדמות, וזה לא הסתדר לי, והייתי חייב להפוך את זה לחלק מהסיפור. זאת אומרת, זה היה כאילו אינפורמציה על ה... שהם יודעים שנעמי שהייתה צעירה עברה אונס, והייתי חייב להפוך את זה לדרמטי. איך אני הופך את זה לדרמטי? אז עבדתי עם תסריטאית בשם שירה פורט, שהביאה את הרעיון הזה, שבוא נעשה שהוא יגלה את זה עכשיו. הסדרה מתחילה באונס, בוא נעשה שהוא יגלה את זה עכשיו במיטה על הבוקר, יגלה שאשתו גם עברה אונס. וזה בעצם נתן כאילו הרבה דרייב, הרבה דרמה לשתי הדמויות, לזוג הזה. ובעיניי זה היה כאילו משהו שכל הזמן ניסיתי לעשות, איך כאילו לחדד גם את הדרמה של הדמויות, ולתת להם כלים גם, בשביל שיהיה להם מספיק כלים, להתמודד עם הסיפור האישי של כל אחד, וגם בתוך הצנה עצמה.
ובואו נדבר לרגע על הגזענות בסדרה, הטיפול בנושא הזה, כי אני מניח שזה גם לא פשוט להכניס ערבי לתוך המציאות הזאת, שהיא גם גזענית, וגם סוחר סמים בתוך כל הסיפור הזה. איך זה היה אצלך?
איך זה היה אצלי?
כאילו נתת לזה ברקסים שם, רצית להוביל את זה יותר, או...
לא,
זה משהו של
איבה. אגיד לך מה, זה, קודם כל, זה סדרת אנסמבל, שבעצם הלב של הסדרה זה, אין מה לעשות, זה הלב של הסדרה זה הבית ספר והנערים, וכאילו הנערים שהם קליינטים של אבנר, בגלל שהוא חוקר משטרה, או שהוא המפקד תחנת משטרה המקומית, נעמי שהיא אשתו, שהיא המורה האהובה עליהם, יניב, יהודה לוי, שהוא בא כאילו בתור תל אביבי לעשות עבודות שירות, אבל בעצם כל מה שמתרחש זה סביב הנערים, והנתון שהיה זה, כן, זה הנתון שהיה שאימא של אושר, שהיא נרקומנית, משחק את רונלי שמעון, שהיא נרקומנית, שיש לה חבר ערבי שהוא גם סוחר סמים. עכשיו זה נתון, מה שנקרא, ואני לא רציתי לחרוג ממנו, אלא הכוח ש... של, כאילו, מה שרציתי לעשות, הכוח של הדמות, זה בעצם לשבור את הסטריאוטיפ שלה. כאילו, איך אני אשבור את הסטריאוטיפ? כי זה נתון, כי אין מה לעשות, זה סטריאוטיפ לבוא עכשיו לערבי, גם סוחר סמים, גם אלים, וזה, זה כל הסטריאוטיפים ביחד. אז בגלל זה, הליהוק של ריאד סלימן, שמשחק את הדמות, בכלל, כאילו, רציתי לעשות אותו מישהו שנראה כמו סטודנט, נראה באוניברסיטה, בכלל, כאילו, שיש בו הרבה חמלה, הוא באמת אוהב את מיטל, אמא של אושר, הוא אוהב אותה, מכל הלאה, הוא רוצה שהיא תפסיק להיות נרקומנית. זאת אומרת, להפוך אותו בתוך הנתונים הרעים שיש לו, להפוך אותו לדמות טובה. זה כן, כמו שעשיתי בכל דמות אחרת, כמו גם עם הנערים, שהנערים האלה, שאתה מסתכל עליהם, כאילו גם אושר, הדמות, כאילו הדמות שאתה רוצה, הלב יוצא אליה, אתה רוצה שתצליח, אבל גם הוא משקר במצח נחושה לכולם, הוא הישרדותי, משקר לחבר שלו, משקר למורה שלו, משקר ליניב, כאילו, אבל אתה רוצה שהוא יצליח, אתה רוצה שיהיה לו טוב, כאילו... אז מבחינתי זה היה חלק מהטיפול בדמויות האלה, וזה, אני לא מסתכל על זה, אתה יודע, אין שחור ולבן, כאילו, זה לא עכשיו, יש יותר מדי גזענות, פחות מדי גזענות, כאילו אני בעיניי שכולם, כל הדמויות טובות ורעות באותו זמן, כולם גזענים בצורה כזאת או אחרת, אני לא חושב שהגזענות, מה שקוראים להם, לא יודע, הגזענות של הביביסטים, היא יותר גרועה מהגזענות של תל אביב, כאילו, זה מה שנקרא כמו רצח, אין רצח אסתטי ורצח לא אסתטי, רצח זה רצח, כאילו מה זה משנה? כאילו, אז זה עושה את זה בצורה אסתטית, זה עושה את זה בצורה כביכול, כאילו, לא אסתטית, אבל זה אותו דבר.
תראה, גם זה הכוח של אומנות, כי כאילו... כלומר, היום מנסים מאוד לנקות את השיח, נכון? ה-PC וזה, וזה איך מדברים. באומנות להפך, אתה רוצה להסתכל דוח לתוך הדבר הזה, והגזענות הזאת היא נמצאת בכולנו. היא איזה יסוד אפילו אבולוציוני שלנו, שתוכנתנו לפחד מזרים. זה חלק חלק ההישרדות שלנו.
וצליחה בסוף, אגב, בדמות שלך, אתה נאבק באותה גזענות, אתה לא רוצה להיות הגזען והרשע, אבל בסוף, מי שנעצר בסוף זה וואסה וחוסם, כלומר, האתיופי והערבים, אלה שעצורים בסוף.
כן, אני חושב שכאילו, שוב, העבודה שלי בשביל להתחבר לבן אדם כזה, זה הכל ראיית עולם, העיניים. אני חווה את העולם אחרת לגמרי מאבנר. אני חושב שאבנר מרגיש שהעולם הוא דבר מסוכן. באופן כללי, באופן איך שהוא חי, לא משנה מהנסיבות החיים שלו שהביאו אותו לזה, אבל הוא מקום מסוכן, מקום שאני לא, הדיפולט שלי זה לא לבטוח באנשים. אוקיי? קודם כל אני לא בוטח בך, אני לא יודע מי אתה, לא זה, לנקות את המרחב מכל מה שמסוכן, מכל מה שזה שונה לגמרי ממני, כן? אני לא חווה את העולם ככה, אני לא מרגיש שאני חושד באנשים כל הזמן. אז ברגע שאתה מתחבר כאילו לראיית עולם הזאת, אז הכל, אז זה מוצדק. הוא מרגיש שהוא עשה את זה, יש לו את כל הסיבות לחשוב שהוא עשה את זה. אתה יודע, הוא לעצמו לא יגיד שהוא גזען כמובן, כמו רוב הגזענים. אבל אנחנו יודעים שזאת הסיבה.
ולסיום חברים, נדבר שנייה על פסטיבל כאן, ונגיד לכם מזל טוב.
תודה רבה.
שזה אומר מה המועמדות?
זה פסטיבל כאן, פסטיבל כאן לסדרות בצרפת, זה מכובד, זה יוקרתי, כאילו זה בתחרות הרשמית, זה 10 סדרות מכל העולם, תהיה גם שם עוד סדרה ישראלית, נעשה לפרסום על ה...
הם מחלקים את זה לדרמה וקומדיה?
אני לא יודע, לא נראה לי.
לא, ביחד.
לא נראה לי, כן. אז לפי דעתי זה כאילו לתעשייה הישראלית, שישראל הייתה אימפריה בסדרות, אז היו שתי סדרות ישראליות, לא רק אחת. זה דרמה ועוד קומדיה.
וכשקיבלתם את ההודעה למועמדות, אז...
לא, פשוט, אתה יודע, קודם כל, אני מכיר את המנהל של הפסטיבל, אז... הוא בקשר איתי, הוא רוצה שאני אהיה בכלל שנה שעברה, רוצה שאני אהיה בחבר השופטים, כן. ואני בכלל לא יודע, אני לא אדם מושחת, אז לא סיפרתי לו שאני עושה סדרה. כאילו, הוא פתאום מתקשר אלי יום אחד, אומר לי, תקשיב, קיבלתי פה סדרה, רשום שזה אתה, זה אמיתי? אמרתי לו, כן. אז הוא ישר הלך וראה. וזהו, כל כך התלהב, הוא אהב, וזה...
ואתה אדיש, אתה אומר. כולם התלהבו, אתה נשארת, סבבה.
אגיד לך מה, יש בזה משהו מסוכן, הפסטיבלים האלה, מה שנקרא, אני למוד ניסיון, אריה מצולק מכל הפסטיבלים, כי יש בזה משהו, כי כאילו אתה עובד קשה על משהו, על סרט או על סדרה, אתה יורק דם, ואז אתה הולך לפסטיבל גדול, ובעצם התגובה בפסטיבל תקווה אם זה טוב או לא טוב. אתה מבין? ואז זה הופך, זה מקטין אותך. זה שם אותך במקום מאוד קטן, כאילו אם תזכה בפרס אז אתה טוב, אם לא תזכה אז אתה לא טוב, אם כתבו עליך ביקורת אז אתה... ואני ראיתי כאילו איך במאים גדולים, כאילו זה מכניס אותם לדיכאון, זה שובר אותם. אז זה קצת מסוכן, למדתי לקח, לקחת הכל בפרופורציות.
אני חושב שהמועמדות זה גם כן כבוד גדול.
כן, כאילו הייתי כבר בכאן, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה, כאילו הייתי בכאן סרטים, אז אתה יודע, זה... אני מקווה שזה יעזור למפיק ולתאגיד למכור את הסדרה, זה מה שחשוב.
טוב, חברים, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, אורן.
היה מרתק.
תודה רבה, תודה.
והמון המון בהצלחה בהמשך.
תודה רבה, אורן, תודה.
תודה, אורן.
עד כאן עוד פרק של אלומים. עורכת הפודקאסט מאיה קוזובר, מפיקה תמר בנימין, הטכנאית אגר גבאי דגני. אתם יכולים להאזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של העסקת אלומים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים. אני הייתי אורן אהרוני, מקווה שהיה לכם מעניין.